התחלנו קצת לעסוק בתלמוד תורה, נדבר על תלמוד תורה, וקצת עסקתי בשאלות של למה לומדים, האם זה לימוד לשם לימוד או לימוד כדי לדעת מה לעשות, ללמוד על מנת לקיים. השוויתי את זה ליחס בין מדע לטכנולוגיה, כן, שטכנולוגיה זה בעצם ניסיון להבין את חוקי הטבע כדי ליישם, כדי להשתמש בהם. ומדע, לפחות לתפיסתי, יש על זה קצת ויכוחים, אבל זה פילוסופי. תפיסתי הוא לא אמצעי כדי ליישם אותו לצרכים טכנולוגיים, אלא ערך של עצמו. בלי, לא בגלל היישום. באנלוגיה ללימוד תורה, גם שם בעצם יש שתי תפיסות. תפיסה אחת שהלימוד תפקידו בעצם לדעת, לאפשר לנו לדעת מה לעשות, לא עם הארץ חסיד, והתפיסה השנייה אומרת שהלימוד הוא ערך לעצמו, כן, זה בעצם אני חושב התפיסה הישיבתית, הליטאית, הקלאסית, שהלימוד הוא ערך לעצמו כדי ללמוד, כדי ללמוד, לא בשביל, לא בשביל לדעת מה לעשות. ואמרתי ש הבאתי לזה ראייה מבן סורר ומורה, ובסבל סלנטר דיברתי קצת על המאמר שלו, שהוא אומר שבן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר, זה אחת הדעות, זה מחלוקת תנאים, והוא שואל, כן, למה צריך עוד את הפסוקים האלה כדי לקבל שכר, יש לנו מספיק מה לעשות גם בלי זה, זאת אומרת, לא גמרנו את שאר התורה, אפילו לא היו הפסוקים האלה, אני מניח שלא היינו מובטלים. ולכן מה שהוא אומר זה שאנחנו לא קוראים נכון את הגמרא. הגמרא לא אומרת שהפסוקים האלה נכתבו כדי שנקבל עליהם שכר, אלא הם נכתבו כדי ללמד אותנו את העיקרון שאנחנו לומדים בשביל ללמוד. או על זה אנחנו מקבלים שכר, לא בשביל לקיים. אז לכן בן סורר ומורה שלא היה ולא עתיד להיות, פרסומית בעליל, ובכל זאת התורה כוללת אותה, כדי להדגים לנו שלימוד אין מטרתו היישום. עובדה שיש פרשה שלא נועדה ליישום, לא רק שלא יושמה עד עכשיו, גם לא נועדה ליישום, ועדיין היא חלק מהתורה. וזה בעניין אב לפרשיות שכן ישימות, שגם בהן הלימוד הוא לא כדי לדעת מה לעשות, או לא רק כדי לדעת מה לעשות, אלא הוא ערך של עצמו. ראיה שנייה שהבאתי לעניין הזה, זה מברכת התורה של נשים, שולחן ערוך כותב הרי שנשים חייבות בברכת התורה, והמגן אברהם והמשנה ברורה כותבים שם שהסיבה לזה היא בגלל שהן שייכות בלימוד, כי הן צריכות ללמוד את מה שהן צריכות לעשות, מה שמוטל עליהן. ואז שאלתי, אז למה זה נקרא שנשים פטורות מתלמוד תורה? אם חייבות ללמוד כדי לקיים את מה שהן צריכות לקיים, אז הן חייבות בתלמוד תורה. למה זה נקרא שהן פטורות? כי אם אנחנו אומרים שאנשים פטורות מתלמוד תורה, הפירוש הוא שללמוד כדי לדעת מה לעשות, זה לא תלמוד תורה. ללמוד כדי לדעת מה לעשות זה מכשירי מצווה, שאחרי שאני אלמד אני ידע איך לקיים את המצווה. יש הכשר נדרס, צריך לדעת, אז אני צריך ללמוד, אבל זה לא לימוד תורה. זה מכשירי, כשאני לומד את הלכות תפילין, זה לא לימוד תורה, לפי אם אני לומד את מה לעשות, אלא זה הכשר מצווה למצוות תפילין. זה בעצם עיסוק במצוות תפילין, אני רוצה לדעת איך לקיים. אבל לימוד תורה זה לא זה. לימוד תורה זה ללמוד כדי ללמוד. כדי לדעת, כדי ללמוד, כדי לעסוק בתורה, ובזה נשים פטורות. ולכן זה שנשים חייבות ללמוד את מה שמוטל עליהם, זאת בדיוק, ובכל זאת מחשבות כפטורות ממצוות תלמוד תורה, זה בדיוק הראיה לזה שזה לא נקרא תלמוד תורה. ללמוד כדי לדעת מה לעשות. עכשיו, נכון ש... מה?
צריכות לברך או פטורות?
לא, נכון, שולחן ערוך כותב.
צריכות לברך.
כן.
אבל הברכה היא לא ברכה על ההשם מצווה, מדובר שם על
כל הברכה מדבר על ההשם
בדברי
תורה. אז אני אעיר עוד רגע. יש תפיסות, חלק מהתפיסות, כך, הרמב״ם רואה את ברכת התורה כמצווה, הוא מוסיף את זה על המצוות של הרמב״ם, שמצוות, שברכות זה ברכת המצוות. שמברכים על קיום מצוות תלמוד תורה. עכשיו, הנוסח הוא קצת בעייתי, ושלוש ברכות ולא אחת, כן, צריך להבין כל אחת מה היא עושה. בגדול זה מה שהרמב"ן כותב, לפחות על הברכה שהיא דאורייתא, לא ברור שכולם דאורייתא להם, אבל לפחות על ברכת התורה שהיא דאורייתא, הוא תופס את זה כברכת המצוות. זה מאוד לא פשוט, אני חושב שהתפיסה הפשוטה היא שלא ברכת המצוות, זה ברכת השבח. אבל הקושייה...
איזה מהם
ברכת דאורייתא? מה? זה השאלה, יש לזה ויכוחים, אני לא נכנס לתוך סוגיה של ברכת התורה. יש לזה כל מיני ויכוחים, יש כאלה שאומרים ששלושתם, יש כאלה שאומרים שאחת מהן, הרמב"ן משתמע ממנו שברכת התורה דאורייתא זה ברכת המצוות, אז נדמה לי שכשמסתכלים על הברכות, אשר קיצרנו מצוותיו וציוונו לעסוק בתלמוד תורה, זאת ברכת המצוות שביניהן. השאר זה לא זה. שנתן לנו זה התודה, זה לא ברכת המצוות. והערב מה זה ודאי, זה בקשה, לא יודע בדיוק מה זה. אז...
ברכה היא המלמד תורה למצוות.
מה?
ברכה היא החתימה, המלמד תורה למצוות,
והערב לזה לא... זה עדיין, זה לא חשוב, זה אותו דבר, אבל זה עדיין, אנחנו משבחים או מודים לקדוש ברוך הוא, זה שהוא מלמד אותנו תורה, זה לא אשר קיצרנו מצוותיו וציוונו לעסוק בתלמוד תורה, זה ברכת המצוות, זה נוסח של ברכת המצוות. אז התפיסה מה זה ברכת התורה תקבע איזה מהברכות אנחנו רואים כחיוב דאורייתא ואיזה לא. זה מחלוקות בראשונים ובאחרונים. בכל אופן, אז לענייננו, גם, אגב, גם המשנה ברורה והמגן אברהם האלה שהזכרתי קודם מניחים שזאת ברכת המצוות. כי לכן הם שואלים למה אנשים מברכות, הרי הן פטורות במצוות תלמוד תורה. והתשובה שלהם בניגוד לאחרונים אחרים, אחרונים אחרים באמת אומרים, זה לא ברכת המצוות, אז מה הקושייה? נשים מברכות ברכת התורה, כי גם הן משבחות את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לנו תורה. לא ברכה על מצוות תלמוד תורה. אבל המגן אברהם המשנה ברורה מניחים שכן, ולכן יש להם קושייה, והתירוץ שנשים גם הן שייכות במצוות תלמוד תורה, כי הן לומדות את מה שצריכות לקיים. אבל אז השאלה, אבל בכל מיני המצוות, אני מסתכל להלכה, נשים פטורות מתלמוד תורה. אז אמרתי, אז כנראה שזה לא תלמוד תורה. גם רב ישראל סלנטר שהבאתי במאמר שלו, מאמר חוק ומשפט על בן סורר, היה מבן סורר, הוא מביא שם הרי גם את הגמרא במנחות, שהגמרא אומרת שם שלא מברכים על ברכה שהיא לא סוף מעשה. זאת אומרת, לא מברכים בברכת המצוות על הכשר מצווה, כמו על עשיית סוכה. אין שאושל מי שכן, הזכרתי קצת את המחלוקת בעניין הזה, אבל לא מברכים על הכשר מצווה. ואז הוא אומר שבזה מובן למה הגמרא אומרת ש... שתלמידי חכמים היה נפות שהם לא ברכו בתורה תחילה, לכן לא יוצאים מהם תלמידי חכמים כמותם, כי הם לא ברכו בתורה תחילה. אז הוא שואל, זה מין יצר הרע משונה זה. אנשים שמקדישים את חייהם ללימוד תורה, תלמידי חכמים, אבל ברכת התורה הם החפפים. איזה מין יצר משונה זה? אז הוא אומר, זה לא יצר, זו תפיסה. אותם תלמידי חכמים חשבו שלימוד תורה זה כדי לעשות. אבל אם לימוד תורה הוא כדי לעשות, אז הוא לא מצווה, הוא הכשר מצווה. הכשר מצווה כדי שנדע איך לקיים את המצוות. אבל על הכשר מצווה לא מברכים. אז הם לא ברכו בתורה תחילה. אבל מי שמתייחס ככה לתלמוד תורה, אז לא מצוי שבניו גם הם יהיו תלמידי חכמים, כי הוא לא מבין מה זה תלמוד תורה. תלמוד תורה זה לא ללמוד כדי לדעת הסוד, אלא ערך לעצמו. אז גם רב ישראל סלנטר מניח שזה ברכת המצוות, נכון? הוא מביא את הגמרא במנחות שעוסקת בברכת המצוות. אם זה שבח, אז כל הראייה הזאת לא רלוונטית. בכל אופן, אבל זאת התמונה לענייננו. ועוד דבר אחרון שאמרתי, זה שגם בנפש החיים וגם בעל התניא, כל אחד בנוסח קצת שונה, למרות שהדמיון הוא גדול, אומרים שבאמת, אז מה עניינו של הלימוד אם לא כדי לדעת מה לעשות? עניינו של הלימוד זה איזשהו סוג של הידבקות בקדוש ברוך הוא. שהרב חיים וולוז'ין, בנפש החיים, מביא את התפיסה החסידית שאומרת שהלימוד אמור ליצור חוויה רליגיוזית, נקרא לזה בשפה שלנו, אבל זה רגש דתי, רגש של דבקות, והוא יוצא כנגד זה, הוא רוצה לטעון שהלימוד הוא עצמו הדבקות. הוא לא אמצעי ליצור רגש דבקות או חוויה דבקות, אלא הלימוד הוא עצמו הדבקות. כשאתה עוסק ברצון השם, הוא רצונו חד, הקדוש ברוך הוא ורצונו חד, אז אם אתה עוסק ברצון השם, אז בעצם אתה מכניס משהו ממנו כביכול אליך, אתה דבוק בו. ממש כמעט תיאור פיזי, כן? לא אמצעי לחוויה, אלא זו עצמה הדבקות. ולמרבה הפלא, הספר אולי כמעט החסידי המכונן, ספר התניא, אומר אותו דבר. נפש החיים יוצא נגדו ונגד התפיסה החסידית, הוא אומר אותו דבר. אנחנו חלקים ממנו, פרק ד' די בתחילת ספר התניא, ושם הוא כותב שבעצם ללמוד תורה זה איזשהו סוג של חיבוק של המלך בלבושיו, כן, יש שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. המחשבה והדיבור, אנחנו נדבקים בקדוש ברוך הוא בשני הלבושים האלה, המחשבה והדיבור, על ידי שאנחנו חושבים ולומדים ומדברים בתורה, והמעשה זה ההידבקות בלבוש השלישי, זה הקיום. פשוט שלושה מישורים שבהם אנחנו נדבקים בקדוש ברוך הוא. הוא גם אמר שמה שכשאנחנו לומדים ששור נוגח פרה, אז הדין שצריך לשלם כר וכר, זה לא מעניין בכלל אם אף פעם לא נתקל במקרה כזה, ואין שברים ואין פרות ולפרות לי אין. לא אתקל בזה וזה לא רלוונטי מבחינה יישומית. זו תפיסה הליטאית, אז ברטניה מעריך בזה, הוא אומר, זה לא רלוונטי בכלל. למה? כי השברים והפרות הם לא האישו כאן. השברים והפרות הם תווך שדרכו עוברים אלינו רצונות של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא מעביר לנו רצון מסוים, אם שור נוגח פרה צריך לשלם כר וכר. זה לא שייך לקיום בכלל. זה סוג של שטיקל רצון, כן? זה רתיחת רצון של הקדוש ברוך הוא. כשאני לומד אותו ומנסה להבין אותו, אז אני דבוק ברצונו של הקדוש ברוך הוא. זה בכלל לא משנה אם אין פה שברים ופרות כבר אלפי שנים באזור. זה לא חשוב. זה לא, הנקודה היא לא היישום, וכאן אני סוגר את המעגל, שהלימוד הוא לא בעצם בשביל יישום, אלא יש לו ערך עצמי. זה לימוד לשם הלימוד.
לימוד זה הבנה?
מה?
לימוד זה הבנה?
טוב, פה אתה יודע, תלוי את מי אתה שואל. אז מיסטיקנים יגידו לך שאתה יכול אפילו לדקלם, יש משהו מיסטי בדברים, ואתה, כן, אפילו מגיד מישרים של יוסף קארו. אז הוא מביא שמה שהמגיד התגלה אליו ואמר לו שכדאי לו לדקלם משניות בעל פה. עכשיו, יהודי ידע ללמוד, יוסף קארו. הוא לא היה צריך לדקלם בעל פה משניות. אבל הוא בעצם טוען שיש איזה איזשהו ערך מיסטי, ועוד פעם, שיש איזה כן סוג של דבקות בקדוש ברוך הוא, עצם זה שאתה מדקלם עניינים תורניים, זה אומר שאתה בעצם עוסק ברצון השם. גם אם אתה לא חושב על זה, ואפילו אם אתה לא מבין את זה, ולכן הרבה אמירות זוהר למיניהם מבוססות על התפיסה הזאת שאומרת שיש דברים שאתה צריך להגיד, למרות שהרבה פעמים אומרים של קטעי הזוהר האלה לא מבינים מה הם אומרים בכלל. אומרים, מדקלמים איזה קטעי זוהר בכל מיני הזדמנויות והקשרים, בתיקון ליל שבועות וכל מיני דברים כאלה, דווקא בכל מיני דברים שאתה לא מבין כלום. הליטאים לא אוהבים כמובן את הדברים האלה, הם מנסים ללמוד מתוך הבנה, כן, עיון, לנסות לרדת לשורשי הדברים, וזה מבחינתם נקרא הדבקות. נטייתי כמובן כליטווק היא לצד הליטאי, אבל אני אומר, בתפיסה שהצגתי עד עכשיו, שני הדברים יכולים להשתלב. זאת אומרת, שאלה, איך אתה רואה את הדבקות בקדוש ברוך הוא? האם הדבקות היא בחשיבה, או הדבקות היא בעת שאתה בכלל מתעסק עם הדברים האלה? אז חשיבה, בלי להבין, אין חשיבה, אתה מתקלם. אתה לא, אולי אפילו הייתי אומר, לפי בעל התניה, יכול להיות שזה רק דבקות בדיבור, אבל לא במחשבה. מחשבה, דיבור ומעשה. אז המעשה זה קיום מצוות. הדיבור זה שאתה מדבר, שאתה לומד תורה, אתה מדבר את התורה. מה עם המחשבה? אז מי שלא מבין, הוא מדקלם, אז הוא אולי דבוק בדיבור, אבל הוא לא דבוק במחשבה. אוקיי? אז אולי דווקא אפילו לפי התפיסה הזאת, יש בזה, אולי אפשר אפילו לראות בלימוד הליטאי משהו יותר, הלימוד ההבנתי, לא הליטאי, תפיסה הליטאית, אבל הלימוד ההבנתי כדבקות יותר מלאה. אוקיי, זה פחות או יותר מה שראינו. מה שאני רוצה עכשיו זה טיפה להרחיב את היריעה או ללכת עם זה צעד אחד קדימה. וכאן אני רוצה להיכנס קצת לגדרי מצוות תלמוד תורה ולנסות להבין מה בעצם הגדר ההלכתי של המצווה. וזה יתקשר למה שאמרתי קודם, כמו שעוד מעט נראה. יש, קודם כל יש, תראו, בדף אצלכם, יש לכם דף, אז בדף, במקור הראשון, הבאת מלחס חינוך, מצוות תף למד, כן, זה ברכת התורה, שמוסיף את זה, החינוך מוסיף את זה בסוף ברכת המזון. מצווה היא ברכת המזון, והחינוך מוסיף בסוף את ברכת התורה, הרמב״ם לא מונה את ברכת התורה במניינו, אז גם החינוך לא, הוא יקים אחרי הרמב״ם, זה מניין זהה לגמרי חוץ ממצווה אחת, החינוך והספר המצוות של הרמב״ם. ואת ברכת התורה הוא מכניס בתור סעיף במצוות ברכת המזון. זה כשלעצמו כבר אומר משהו. סעיף במצוות ברכת המזון, ברכת המזון היא לא ברכת המצוות. ברכת התורה הייתה ברכת המצוות כבר יותר רחוק. אז למה להכניס את זה כסעיף במצוות ברכת המזון? בכל אופן, אז זה מה שאומר המחס חינוך, כותב על זה כך, הוא מביא הרב המחבר עוד ברכה מן התורה, היינו ברכת התורה כדעת הרמב"ן, שחישב ברכת התורה למצוות עשה, וכן הסכימו הרבה ראשונים, כך פשט הגמרא בברכות, וגם כן מן התורה לומר לפי צחות לשונו, לפי צחות הלשון, איזה שבח על נתינת התורה הקדושה. רואים את ההגדרה שלו, מה חייבים מן התורה? זה לא קשור בכלל לשלושת הברכות שלנו. מדאורייתא מה שצריך זה לתת איזשהו שבח על נתינת התורה. חכמים תקנו את הנוסח של שלוש הברכות שאנחנו מכירים היום. אבל אף אחת משלושתן אי אפשר להגדיר שהיא המצווה דאורייתא. המצווה דאורייתא זה להגיד איזשהו שבח, ובאו חכמים ואמרו, תגיד את זה כך. את שלושת הברכות האלה. כאין מצוות התפילה, שלפי הרמב״ם מדאורייתא מצוות התפילה זה להתפלל, מתישהו, משהו, פעם ביום. וחכמים באו וקבעו שלוש תפילות ביום, עם זמנים, עם נוסח, מה בדיוק אומרים, אז אותו מבנה בעצם קיים לפי החינוך גם כאן. רק חז"ל תקנו נוסח הברכה, ותקנו שניים או שלושה ברכות, לכל מר כדאית להן, בשופרה הוא סימן מן זין, בבית יוסף, בראשונים. בדעת הרמב״ם דורק מדי רבנן, אין באחרונים שיעריכו בזה, אני לא בטוח שהוא צודק אגב בדעת הרמב״ם, אבל זה מה שהוא טוען. ומצווה זו אינה מחויבת, רק אם רצה ללמוד, מצווה תעשה עליו לברך, כי זה מצווה מותנע. אם אתה רוצה ללמוד, אז אתה צריך לברך, אבל אם אתה לא לומד, אז אין, אתה לא צריך לברך. ואין בשולחן ערוך המערר אין צריך לברך, והכותב צריך לברך, אין שם באחרונים, הוא מבואר שם בשולחן ערוך, דנשים חייבות לברך. זה מה שהזכרתי קודם. אם כן, הוא הדין עבדים. כן, עבדים ונשים מוקשו. ומכל מקום, דבר זה צריך, כיוון דיינם חייבים במצוות לימוד התורה, למה חייבים? בסדר? עכשיו, זה קצת משונה, כי הוא עצמו מתאר למעלה איך שמדאורייתא צריך לתת איזשהו שבח לקדוש ברוך הוא על התורה. אתה עצמך אומר, זה לא ברכת התורה. זה ברכת המצוות. זה שבח. אז מה השאלה למה אנשים חייבות? הוא איכשהו מניח כמובן מאליו שזה ברכת המצוות. כמו שרוב האחרונים מניחים, בראשונים אני פחות בטוח. בראשונים, אם מדייקים בלשונם, יש לא מעט מהם שאני לא חושב שזה נכון לקרוא אותם כברכת המצוות. ורופן אז הוא שואל את זה, איך זה יכול להיות? אף על פי שצריכים ללמוד הדינים עיין שם, מכל מקום לא בתורת מצוות לימוד התורה חייבים, אך שידעו הדינים שלהם. רואים, זה המשפט הזה הוא משפט שבדיוק אומר את מה שאמרתי קודם, נכון? הם לא צריכות ללמוד תורה, הם צריכות ללמוד כדי לדעת מה לקיים, זה לא מצוות תלמוד תורה, זה רק כדי לדעת מה לקיים. אז לכן הוא אומר, הוא לא מקבל בעצם את מה שאומר המגן אברהם והמשנה ברורה, לפני המשנה ברורה, אבל הוא היה אחרי המגן אברהם. אז הוא כבר הכיר את התירוץ הזה של האחרונים, הוא לא מוכן לקבל את זה, כי הוא אומר, זה לא לימוד תורה. הרי אם אתה, ממה נפשך, הקושייה שלך הייתה מבוססת על זה, שברכת התורה היא ברכת המצוות, לכן אתה שואל למה אנשים מברכות, הרי הם לא חייבות בתלמוד תורה. נו, אבל אם זאת ברכת המצוות, אז מה התירוץ? אם זה הברכת השבח, אין בעיה, אז אתה אומר, אנשים משבחות גם הן על התורה, למרות שלא חייבות בקיום המצווה. אבל אם אתה נשאר בתפיסה של ברכת המצוות, אז מה התירוץ? התירוץ הוא שהן צריכות ללמוד את הדינים שלהם, אבל ללמוד את הדינים שלהם זה לא מצוות תלמוד תורה. אז מה תרצת? אז הוא אומר, ואפשר כמו ברכת המזון שלא מצווה לאכול, רק התורה ציוותה שאם יאכל יברך, והוא מצוות עשה. הכנה מכתבה התורה, מי שלומד אף על פי שאינו מחויב, מצוות עשה לברך. מה כתוב כאן? אפשר היה להגיד שזה ברכת המצוות על מצוות עשה קיומית, כי בברכת המצוות אנחנו אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק במשהו, או לעשות כך וכך. אבל מצווה קיומית כאילו הוא לא ציוונו. אתה רוצה אתה עשה, אתה לא רוצה אל תעשה, אתה לא חייב. אז הוא אומר, לא, יש פה, לכאורה אני אומר, יש פה חידוש שגם על מצווה קיומית מברכים. אני לא חושב שזאת כוונתו. כי הוא הרי לא רוצה לטעון שמצוות לימוד תורה היא מצווה קיומית. הוא רוצה לומר שברכת התורה. מצווה קיומית. הוא אומר, כמו שלאכול זה מצווה, לא, או אם אתה אוכל, אתה צריך לבוא ברכת המזון. ואותו דבר, זה לימוד תורה, זה לא מצווה, מבחינת אנשים. זה לא מצווה, אבל אם אתה לומד, אתה צריך לברך.
אבל זה לא בציוון.
מה?
אבל לא
בציוון. נכון. עוד פעם, השאלה מה יהיה דאורייתא ומה זה רבנן פה, אז פה יש לדון. יכול להיות שבאמת הציוון הוא בכלל כולו מדי רבנן, והוא על מצוות לימוד תורה, והוא באמת לא ישייך בין נשים, נגיד, לפי תפיסתו. אבל החיוב דאורייתא שזה לתת איזשהו שבח לקדוש ברוך הוא, כמו שהוא יגדיר למעלה, אז החיוב דאורייתא הזה, מה הבעיה? אומרים לך שאם אתה לומד, אתה צריך לתת איזשהו שבח או הודעה לקדוש ברוך הוא, כמו שאם אתה אוכל, אתה צריך לתת שבח או הודעה לקדוש ברוך הוא בברכת המזון. ואז גם ברור למה זה נמצא במסגרת מצוות ברכת המזון בספר החינוך. כי זה אותו דבר, פה אתה מודה על המזון, פה אתה מודה על התורה. אגב, בגמרא בברכות שהיא המקור לכל הדיון הזה, הגמרא שם מנחמוד את ברכת התורה לפניה, מברכת התורה אחריה, מברכת המזון לפניה. זאת אומרת, עושים איזשהו קל וחומר, מה ברכת המזון שאין לפניה, יש אחריה, לא צריך לברך לפניה מדאורייתא. נכון, ברכה על המזון, ברכות הנהנים זה מדרבנן. מדאורייתא לא צריך, ברכת המזון, שזה אחרי המזון זה מדאורייתא. ברכת התורה זה לפניה, מדאורייתא. אז הגמרא אומרת קל וחומר, מה ברכת המזון שלפניה אתה לא צריך מן התורה. אחריה כן. וברכת התורה שגם לפניה אתה צריך מדאורייתא, אז אחריה בוודאי. עכשיו, אם ברכת המזון, ברכת התורה זה שני דברים לגמרי שונים, אז מה יש לעשות כאן בחומר ביניהם? בגמרא עצמה רואים שיש פה את אותו יסוד, ולכן אני אומר שהאחרונים האלה שמניחים זה ברכת המצוות, בעיניי זה ממש לא פשט הגמרא וגם לא פשט של חלק גדול מהראשונים. אלא מה? זה איזשהו שבח לקדוש ברוך הוא, פה יש שבח על המזון, או תודה על המזון, ופה יש שבח או תודה על התורה. זה הכל, חוץ מזה זה אותו דבר. אז לכן זה יכול להיות סעיף, כמו שהחינוך מביא את זה, במצווה הזאת של ברכת המזון, ולכן גם ברור למה זאת לא עוד מצווה. זה פרט במצוות ברכת המזון. אך על כל פנים, הנוסח אשר קידשנו וכולי לעסוק בדברי תורה, זה מה ששאלת אומר. כן, הנוסח שציוון לעסוק בדברי תורה צריך עיון. הוא כמובן, עוד פעם, הוא לא רוצה לעשות את ההפרדה הזאת בין הדרבנן לדאורייתא, הוא לא רוצה לראות את הדרבנן כשינוי כיוון, אבל שאני שהדרבנן הוסיפו מימד של ברכת המצוות, אבל הוא לא דאורייתא. ואולי באמת נשים בו לא יהיו חייבות, אבל בשולחן ערוך משמע שכן. בשולחן ערוך לא מחלק, הוא אומר נשים חייבות בברכת התורה. הוא לא אומר באיזה מברכות התורה, אז נראה שבכולן. אך אפשר, אשר בחר בנו דו שבח מחויבים כמו ברכת המזון, אשר קיצון לצוותם וציוון, ואינם מברכים. אפשר, כמו שבשולחן ערוך לא חילק. אוקיי? באופן לענייננו, תפיסתו, זה בסופו של דבר נדמה לי שזה לא ברכת המצוות. למרות שזה מה שהוא הניח בהתחלה, שזה כן ברכת המצוות, בסופו של דבר הוא מגיע למסקנה, זה לא ברכת המצוות, אחרת אי אפשר להבין למה נשים צריכות לברך, ועוד פעם אני חוזר למה שאמרתי קודם, למרות שהן צריכות ללמוד את הדינים שנוגעים אליהם. כי ללמוד את הדינים שנוגעים אליהם זה לא מצוות תלמוד תורה. אך לדידן רשות להם לברך בכל המצוות, אפילו שאינם חייבים, פה הוא פתאום חוזר כן לאיזושהי תפיסה לברכת המצוות. הוא תולה את זה במחלוקת הראשונים, האם נשים יכולות לברך כשהן מקיימות מצוות שהן לא חייבות. מצוות הזה של זמן גרמה, כן? מה זה קשור? אם פה זה לא ברכת המצוות, מה זה משנה אם הן חייבות או לא חייבות? הן נותנות שבח, כמו כולם, נותנות שבח על התורה. אז עוד פעם נראה ממנו איזה תפיסה של ברכת המצוות, כן? זה, טוב, זה לא לגמרי ברור מה, לאיפה הדברים שלו מובילים. על כל פנים, ברכת השבח הוא מצוות עשה. תחליט, ברכת המצוות, ברכת השבח, הוא, כל שורה פה הוא משנה כיוון. אף על פי שאינם חייבים בלימוד תורה כמו ברכת המזון, ולפי זה נשים ועבדים מוציאים האנשים כי חייבים מן התורה. אך אם שנאו כבר, אם הם מוציאים, מה זה? נדעתי פה משהו. נדעתי יש פה איזה חוסר, אני לא זוכר. כל אופן, אז אלה הדברים פחות או יותר. לא לגמרי ברור לי אם הוא מדבר בסוף על ברכת המצוות. כי נראה שהוא מדבר על שבח, יחד עם זה הוא תולה את זה במחלוקת עם נשים מברכות על מצוות שהן לא שייכות בהן. אולי הוא חושב שכשנשים מברכות על מצוות שהן לא שייכות בהן, אז הברכה שהן אומרות היא ברכת השבח, היא לא ברכת המצוות. כי על המצווה הן לא חייבות. אבל שבח על זה שעם ישראל קיבל את המצווה הזאת אפשר לתת. זה אולי הסבר אפשרי בלשונו, אני לא יודע. יש פה משהו מאוד לא חד משמעי. בכל אופן, אז זה רק התפר. אני רוצה עכשיו לעבור להגדרה של, כמו שאמרתי קודם, של מצוות תלמוד תורה ושל תלמוד תורה בכלל, אני אחזור בסוף לאנשים שוב. כי אנשים מבחינתי זאת אינדיקציה לא רעה לנסות ולהבין מה זה תלמוד תורה, מה זה מצוות תלמוד תורה וכן הלאה. ואמר רב גידא למערב, אני קורא גמרא בנדרים, בדף זין. ואמר רב גידא למערב, מניין שנשבעים לקיים את המצווה, שנאמר, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. כן? נשבעים לקיים מצווה, בדרך כלל שבועה על מצווה לא חלה. כי אין שבועה חלה על שבועה, נחיים ועומדים מהר סיני, לקיים את המצוות, ואם אני נשבע להניח תפילין מחר בבוקר, אין לזה שום משמעות, אני כבר מושבע. ושבועה לא חלה על שבועה. אבל אם אני נשבע לקיים מצווה, אני נשבע שמחר בבוקר אני אניח תפילין, אז כן, זה כן חל. למה? כי כתוב, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. זה מה שנקרא אגב בלשון הגמרא, נדרי זירוזין. שום מה זה נקרא נדרים, עמוד זו שבועה. אז אני קוראים לזה נדרי זירוזין. למה? כי אדם מזרז את עצמו, שואל את הגמרא, אבל הוא מושבע ועומד מהר סיני, אז מה, איך שהוא אכלה? אלא הקמש מלן, דשארי לילאים איש לזירוזי נפשי. אדם יכול להישבע כדי לתמרץ את עצמו עוד לקיים את המצווה הזאת. תשאלו, מה זה מתמרץ? יש מצווה לעשות את המצווה הזאת גם בלי שנשבעת. אז העובדה שנשבעת, עכשיו יש עוד מצווה לעשות את זה. עכשיו כשאתה תניח תפילין מחר בבוקר, אתה עושה שתי מצוות. א', תקיים, ככל יוצא מפי יעשה, תקיים את השבועה, וב', גם תקיים את מצוות תפילין. למה זה תמריץ יותר גדול? לא יודע, אבל הפסיכולוגיה של אנשים זה שאם הם נשבעים, הם מרגישים יותר מחויבים, אפשר לשאול את זה בכלל על התורה. למה צריך להישבע לקיים את התורה? אם יש בכל מקום מצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליהם. אם אנחנו לא מחויבים למצוות, אז מה זה יעזור להישבע? גם השבועה הזאת אנחנו לא נקיים. אנחנו לא מחייבים למצוות, אותה שאלה אפשר לשאול על בכלל על שבוע הציני, כן? אבל בכל אופן, יש איזו פסיכולוגיה אנושית שאם אני נשבע זה מזרז אותי, אז מותר לעשות את זה. ולומדים את זה מפסוק. ואמר רב גידל אמר, עוד מאותו יהודי, האומר השכים וישנה פרק זה, ישנה מסכת הזו, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. כן, עוד פעם, הוא נשבע בעצם, זה שבועה, כן, זה לא נדר. נדר זה על חצים, שבועה זה על מעשים של אדם, שבועה זה בגבר. אז בן אדם שאומר אשכים וישנה פרק זה, מחר בבוקר אני אלמד את פרק, לא יודע, כיצד מברכים, בברכות. בסדר? אז הוא אומר, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל, הוא בעצם שזאת שבועה, כן, רוב הראשונים לפחות מפרשים זאת שבועה, זה לא נדר. אז השבועה חלה, ועוד פעם אותה שאלה כמובן. איפה אנחנו? והלא מושבע ועומדו, והלא מושבע ועומדו, ואין שבועה חלה על שבועה. אבל עוד פעם, הוא מושבע ועומד מהר סיני, למה השבועה הזאת חלה? אני מושבע במצוות תלמוד תורה. אני מקום אחד צריך ללמוד, אז למה השבועה הזאת חלה? אז אומרת הגמרא, מהי כמש מלנדה, אפילו זירוזי בעלמה? מה תרצה להגיד לי? שזה בא ללמד אותנו נדרי זירוזים. אומרת הגמרא, היינו דרב גידל כמה הייתה, אז זה כבר למדנו מהמימרה הקודמת של רב גידל. למה צריך פה עוד מימרה כדי ללמד את אותו דבר? אומרת הגמרא, הקמש מלן, כיוון דיבי פתר נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית, משום מה כי חי אל שבועה עלי. מה כתוב פה? מה? כיוון דיבי פתר נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית, משום מה כי חי אל שבועה עלי. אין מצווה ללמוד שום פרק. קריאת שמע בוקר וערב אתה יוצא ידי חובת תלמוד תורה. אז כיוון שכך, אם אתה רוצה מחר ללמוד את פרק כיצד מברכים, ואתה נשבע שתעשה את זה, אתה לא נשבע על דבר מצווה, אתה לא מושבע ועומד מהר סיני, אתה מושבע ועומד מהר סיני על קריאת שמע בוקר וערב. פרק בבוקר ופרק בערב, אם תרצו, לא חייב להיות אפילו קריאת שמע. לא משנה, לרוב השיטות. קריאת שמע זה להפך, זה אפילו לא נראה את הגמרא שהיא המקור לזה, אפילו קריאת שמע, שאתה בן כל כך אומר את זה במסגרת קריאת שמע, אז אפילו זה מספיק בשביל לצאת ידי מצוות תלמוד תורה. אז כיוון שכך שאתה נשבע ללמוד עוד פרק, אתה לא נשבע על דבר שאתה כבר מושבע ועומד עליו, ולכן השבועה חל. טוב, לא משנה המשך עכשיו. מה זה אומר הגמרא הזאת? אז הראש שם כותב, זה לא הקטע הנכון בראש. הראש שם כותב כפשוטו. הראש שם כותב שבאמת אנחנו לא מחויבים ללמוד תורה מעבר לקריאת שמע בוקר וערב. זה מה שכתוב פה בגמרא. אין מצוות תלמוד תורה מעבר לקריאת שמע בוקר וערב. יש מקום עכשיו לדון, אולי זאת מצווה קיומית. שאם למדת יש לך מצווה, אתה רק לא חייב. יש מצוות שיש להם איזה רף מינימלי, כמו צדקה. יש רף מינימלי, לא יפחות משליש השקל בשנה, אומר הרמב"ם. זה רף מינימלי. מעבר לזה, אם אתה נותן צדקה, זה גם מצווה. ואתה לא חייב, זה מצווה קיומית, מה שנקרא. אז גם פה אולי אפשר היה להגיד שהרף המינימלי הוא זה, אבל אז השאלה, כשאני נשבע לקיים מצווה קיומית, האם דבר כזה נקרא שבועה תופסת? שבועה, אם במצב כזה לא אומרים ששבועה לא חלה על שבועה. זה תלוי בשיטות שונות, לא משנה כרגע. פשט לשון הראש נראה איפשהו שאין חיוב, אפילו הייתי אומר. אולי מצווה קיומית, אני לא יודע, זה לא לגמרי ברור, אבל חיוב ודאי אין, קריאה שבועה בוקר וערב מספיק טוב. לעומת זאת הרן, תראו את המקור הבא, הרן אומר ככה, רק המשמע לן, כיוון דיבי פתר נפשי, מסתבר לי, דלאו דווקא דבאחי מפטר, לא יכול להיות שהוא פותר את נפשו בקריאת שבועה בוקר וערב במצוות תלמוד תורה. למה? שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד יום ולילה כפי כוחו. ואמרינם בפרק כמה דקידושים, תנו רבנן ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאלך אדם דבר שלא תגמגם ותאמר לו, וקריאה שמע שחרית וערבית וסגי לאחי. אם אתה צריך לשלוט בתורה ברמה כזאת שכשמישהו שואל אותך מיד אתה תוכל לענות לו, על ידי קריאת שמע כל בוקר וכל ערב בדבקות לא תגיע רחוק. אתה לא תדע שום דבר מהתורה. אתה תקיים את מצוות תלמוד תורה, אבל לא באמת תדע שום דבר. ויש מצווה לדעת, לשלוט בזה. שמישהו שואל אותך, תוכל מיד לענות לו. זה אומר הר"ן, אז לא יכול להיות שרק קריאת שמע בוקר וערב ממצה את החובה של תלמוד תורה. שמה יפטר נפשי. במצוות בקריאה שמה בוקר וערב, ולא צריך ללמוד יותר מזה. אלא מכאן נראה לי ראיה, למה שכתבתי בפרק שבועות 2 בתרא, במסכת שבועות, וכל מידי דעת המדרשה, אף על פי שהוא מן התורה, כיוון דליטי מפורש וקרא בהדיה, שבועה חלה עליו. והכה, הכי כאמרינן, כיוון דיבאי פטר נפשי, ממה ידכתיב בקרא בעדיה, דהיינו בשורבך ובקומך, בקריאת שמע שחרית וערבית, משומך יחל השבועה עלי לגמרי אפילו לקורבן. והיינו דה כאמר נדר גדול, כלומר לכל דיניו, כדבר הרשות, וכבר כתבתי זה שם בראיות גמורות. יש לו חידוש גדול הר"ן כאן. הר"ן רוצה לטעון שיש הבדל בין מצוות שכתובות בתורה, לבין מצוות שנלמדות מדרשה. למרות שגם הן דאורייתא. הרמב״ם בשורש השני אומר שמצוות של ללמדות מדרשה יש להם מעמד של דברי סופרים, לא של דאורייתא. יש לזה ויכוחים בפרשנות הרמב״ם, אני חושב שהוא מכוון כפשוטו, אבל לא משנה, הוא קורא לזה דברי סופרים. הר"ן אומר פה במפורש, לא ככה. הוא אומר, אפילו דבר שיוצא מדרשה, למרות שהוא דאורייתא, שהוא לא נתמו הרמב״ם שזה לא דאורייתא, למרות שזה דאורייתא, אבל עדיין יש הבדל. שבועה חלה על זה. לא חלה על, על דבר שכתוב במפורש בתורה, כי אני הושבע ועומד מהר סיני. אבל שבועה כן חלה על דבר שנלמד מדרשה, למרות שגם הוא דאורייתא. למה זה? אז הר"ן הזה זה באמת שאלה מאוד מעניינת. התפיסה הפשוטה בגמרא, שכמעט אף אחד מהראשונים לא לומד ככה, אבל למרות זו התפיסה הפשוטה בגמרא, למה אי אפשר להישבע על מצווה? ושאני מושבע ועומד מעל סיני, וזה בעצם סעיף מהדין של אין שבועה חלה על שבועה. למעשה אי אפשר להישבע רק על שבועה, על מצוות אפשר להישבע. אלא מה? אני פשוט מושבע לקיים את כל המצוות. אז שאני נשבע לקיים מצווה, זה בעצם שבועה שבאה לחול על שבועה, וזאת הבעיה. הבעיה היא לא שבועה שחלה על מצווה, אלא שבועה שחלה על שבועה. רק אני מושבע על כל המצוות, אז מילא כל שבועה על מצווה היא בעצם שבועה על שבועה. ראינו בגמרא עצמה כתוב, כן? ואין שבועה חלה על שבועה, זה מה שהגמרא שואלת למעלה. זה פשט הגמרא. עכשיו, רוב הראשונים מבינים שלא. ששבועה לא חלה על שבועה, זה בסך הכל פתגם. וכאילו, אתה מושבע ועומד מעל סיני, הכוונה, אי אפשר להישבע לקיים מצווה, או לא לקיים מצווה. אתה כבר מושבע על זה, זאת אומרת, הבעיה היא שבועה על מצווה. הבעיה היא לא שבועה על שבועה. כי הקדוש ברוך הוא כבר חייב אותך, אתה לא יכול להישבע לא להתחייב, ולא כמובן לא לעשות את זה. כן, שני הכיוונים. כי אתה מחויב. בעצם העיקרון הבסיסי הוא ששבועה לא חלה על מצווה, לא ששבועה לא חלה על שבועה. בסדר? הר"ן, הר"ן רוצה לחלק בין מצוות שכתובות בתורה לבין מצוות שנלמדות מדרשה. מה החילוק ביניהם? אני חושב שבפשטות החילוק ביניהם זה שהמצוות שכתובות בתורה אנחנו מושבעים מהר סיני. ולכן אין שבועה חלה עליהם. אין שבועה חלה על שבועה. מצוות שיוצאות מדרשה אנחנו חייבים מדאורייתא. אבל זה לא נכלל בשבועת סיני. שבועת סיני מדברת על התורה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא בסיני. מה התורה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא בסיני? מה שכתוב בתורה. והפירוש הפשטי, כמה שכתוב בתורה ופירושה. דרשה היא לא פירוש. דרשה היא הרחבה. והדרשות זה דברים שמתחדשים לאורך הדורות. ולכן על זה לא נשבענו בהר סיני. לפי הר"ן זה לא מפריע לזה להיות דאורייתא. הרמב״ם לוקח את זה צעד אחד יותר רחוק. אבל בגלל זה זה באמת דברי סופרים ולא דאורייתא. אבל הר"ן הרי במפורש זה כן דאורייתא. אבל עדיין שבועה חלה על זה. למה? כי מבחינתו הבעיה של שבועה על מצווה הבעיה היסודית היא שבועה על שבועה, לא שבועה על מצווה. ושבועת סיני לא הייתה על דברים שנלמדים מדרשות. לפי שאר הראשונים שהבעיה היא לא להישבע על דבר שאני מצווה בו, אני מצווה גם בדברים שיוצאים מדרשות. מה ההבדל? גם על זה שבועה לא חלה. הר"ן רוצה לטעון ששבועה לא חלה על שבועה, זה הנקודה. ומה ששבועה לא חלה על מצווה זה פשוט יש לך מושבעים על זה. זה הכל. אבל זה סעיף מהעניין ששבועה לא חלה על שבועה. אז אם עכשיו אני דן במשהו שעליו אני לא מושבע, למרות שהוא דין תורה, אני חייב בו, אבל עליו לא נשבעתי בסיני, אז אין איזה גדר של שבועה. ממילא אם אני נשבע על זה, אין בעיה שהשבועה תחול, כי זה לא שבועה שחלה על שבועה. זה החידוש של הר"ן. אבל לענייננו זה רק הערה בסוגריים, כי לענייננו הר"ן בעצם מצטרף במובן מסוים לראש. הוא לא אומר רדיקלית כמו הראש, שקריאה שם הבוקר וערב זה מצוות תלמוד תורה נקודה, יותר מזה לא חייבים. הוא טוען שמה שחייבים מעבר לזה זה רק דרשה. מצוות תלמוד תורה שכתובה בתורה, והגית בו יומם ולילה, זה קריאת שמע בוקר וערב, נקודה. זהו. הלימוד שמעבר לזה זה דרשה של ושיננתם, שדברי תורה יהיו מחודדים בפיך, אז חז"ל דורשים שאתה צריך לשלוט בתורה, וכיוון שכך אתה צריך ללמוד את התורה, אבל זה הכל דרשות. מצוות תלמוד תורה עצמה זה קריאת שמע בוקר וערב.
זה לא מדאורייתא?
זה מדאורייתא, לפי הר"ן, לפי הרמב"ם, אם הוא יגיד שזה דרשה, אז לא. אבל הר"ן אומר, למרות שזה דאורייתא, שהוא אכל על זה, כי זה יוצא מדרשה. אז זה אומר שכשכתוב בפסוק, מה המצווה שאותה אנחנו מונים? המצווה היא והגית בו יומם ולילה. בסדר? והגית בו יומם ולילה זה קריאה שם בוקר וערב, באחי פטר נפשי מהמצווה הזאת. זה מצווה תלמוד תורה. יש עוד דין לדעת את התורה, זה לא מצווה תלמוד תורה. ושיננתם, שיהיו מחודדים בפיך, זה דין מדרשה. והדין הזה אפשר להישבע עליו, כי הוא לא מדאורייתא. הוא לא כתוב בתורה, הוא יוצא מדרשה. בסדר? אז בעצם עדיין התפיסה היא, למרות שהוא אומר שיש חיוב דאורייתא ללמוד את כל התורה, לא רק את קריאת שמע בוקר וערב, עדיין המצוות תלמוד תורה זה קריאת שמע בוקר וערב. זה הכל. ואז השאלה, מה, באמת? זה מצוות תלמוד תורה? והגית בו יומם ולילה זה קריאת שמע בוקר וערב.
זה מצווה, זה לא לקרוא.
אוקיי, ולכן?
זה לא
מלך הברכה, לא מרמז על זה. אתה מוסיף על הקושי. כן, נכון, זה מאוד משונה. מה זה המושג ביטול תורה? מה זה ביטול תורה? אין ביטול תורה. ביטול תורה מניח שאני בעצם צריך לעסוק בתורה כל הזמן, ואם אני עוסק בתורה באופן לא עוסק בתורה, סליחה, באופן שהוא לא מוצדק, לא משנה, שיטות... בשיטות, מתי זה, אבל כשאני לא מבטל תורה, כשזה לא מוצדק, זה אבון של ביטול תורה, הוא עומד בראש כולם. אז האדם נתבע בראש ובראשונה בבית דין של מעלה, בביטול תורה. אבל לפי התפיסות האלה אין ביטול תורה, אין דבר כזה ביטול תורה, אין בכלל חיוב ללמוד תורה, יש קריאת שמע בוקר וערב. מי שלא קרא קריאת שמע בבוקר זה ביטול תורה. מי שלא קרא קריאת שמע בבוקר לא קיים מצוות קריאת שמע. אז מה זה כל המושגים האלה של ביטול תורה? אפשר להגיד שביטול תורה זה אולי מה שהר"ן כותב, זה בא מדברי מהדרשות. ואז לפי הראש מה זה ביטול? לפי הראש כל דבר חוץ מקריאת שמע בוקר וערב זה מצווה קיומית. אז אם זה מצווה קיומית, אז אם לא, זה ההגדרה של מצווה קיומית, זה שאם לא עשיתי, לא קרה כלום. אם עשיתי, יש מצווה. ואם לא עשיתי, בסדר, אז לא עשיתי. אבל ביטול תורה פירושו שאם לא עשיתי, זה בעיה. נו, אז איך זה מתיישב עם מה שהראש אומר? אז בואו ננסה לראות את זה מהגמרא שהיא בעצם המקור לחלק מהדיונים האלה. זה גמרא במנחות. הגמרא אומרת כך, תראו איזה יופי הסוגיה הזאת הולכת סביב הנקודה הזאת, למרות שכשקוראים אותה באופן רגיל, לא תחשבו שזה עוסק בזה. אבל לדעתי כולה עוסקת בנקודה שבה אני מדבר כרגע. אמר רב עמי, מדבריו של רבי יוסי נלמוד, רבי עמי, מדבריו של רבי יוסי נלמוד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, קיים מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. זה בעצם המקור למה שראינו. אתה יודע שקריאה שם בוקר וערב, פטר נפשי. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, יש אגב הרבה פעמים את זה, לא יודע למה, רבי יוחנן האמורה אומר מימרות בשם התנא רבי שמעון בן יוחאי. הוא לא היה תלמידו.
איפה לומדים שלא ימוש כולם הזה?
כן, זה נראה בהמשך הגמרא, הגמרא אומרת, זה ברכה היא בכלל, זה לא, זה איחול, אפילו לא ציווי. זה עוד רגע. אז רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים את לא ימוש. מה הוא מוסיף על הקודם? זה הבדל אחד אולי? לא שמתי לב להבדל הזה אפילו. יש עוד הבדל הרבה יותר בולט. המימרה הראשונה של רבי עמי, פרק. לא דווקא קריאת שמע, כל פרק, נכון? לא, זה לא לאו דווקא, לאו דווקא הוא הפוך. רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי אומר, עזוב, אתה לא צריך אפילו פרק בבוקר, פרק בערב. הקריאת שמע שאתה במקום אחר אומר בתפילה, אתה קורא קריאת שמע, יש מצוות קריאת שמע, זה עצמו תלמוד תורה. בקיצור, הוא מרוקן את מצוות תלמוד תורה לגמרי מתוכן. אין מצווה בכלל, סתם, אין איזשהו משמעות. אבל יש פה איזשהו מהלך שמנסה לרוקן את מצוות תלמוד תורה לגמרי מתוכן. אחד אומר לי, לא ימוש ספר התורה זה מפיך ימם ולילה, מה היית חושב? כמו שהם מחכנים בישיבות, צריך ללמוד כל הזמן ולא להפסיק וביטל תירה וכל מיני דברים כאלה. בא רבי עמי אומר, הכל שטויות, פרק אחד בבוקר, פרק אחד בערב, שחק כדורסל בשאר הזמן. ישיבה תיכונית מן התורה מיני. כן, אז זה, 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 זהו, זה מספיק, לא צריך יותר מזה. בא רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, אומר, עזוב, אפילו את זה לא צריך. קריאת שמע, היית בבית כנסת בבוקר. זה מספיק טוב, קריאת שמע בבוקר, קריאת שמע בערב גם טוב. לא צריך אפילו להוסיף פרק. מה שאתה בין כל כך עושה. אתם מבינים שיש פה מהלך שאי אפשר לקרוא אותו באופן אדיש. זה ברור שיש פה איזשהו מהלך שבא לרוקן את מצוות תלמוד תורה מתוכן. אין מצוות תלמוד תורה. זה מצווה תיאורטית.
למה שהביא הרבה מצוות להוסיף פרק?
אולי
הפרק אחד זה גם...
אולי, אני לא יודע, אבל מה בא רבי יוחנן לחדש? את זה הוא בא לחדש. אולי הוא לא חולק, אולי הוא בא רק לחדד יותר את מה שאומר הקודם, שהוא אומר פרק, אבל דע לך, זה אפילו לא חייב להיות פרק חדש, סתם קריאת שמע. אני לא אמרתי שבאחר יש פה מחלוקת, אבל יש פה דירוג בסוגיה. זאת אומרת, הסוגיה מרוקנת באופן שיטתי את מצוות תלמוד תורה מתוכן. זה מאוד משונה.
כחובה, אבל כלימוד תורה...
תכף נראה. אני חושב שזה בדיוק הנקודה של הסוגיה, עוד רגע נראה. אבל כרגע בינתיים זה מה שכתוב פה, וזה הבסיס בעצם מה שראינו גם בגמרא בנדרים. עכשיו מיד אחרי זה, הגמרא כבר מבינה שיש פה משהו שזוקק התייחסות ברמת המטה. כן? ומה עושים עם אמירות בעייתיות כאלה? אז אומרת הגמרא, ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ. ורבא אמר, מצווה לאומרו בפני עמי הארץ. אז למה, מה המחלוקת? למה אסור לאומרו בפני עמי הארץ? למה שאני אומר זה מצווה? מה הוויכוח? מה אתם אומרים?
שלא יבינו. שהם יחשבו שבאמת אין מצווה כזאת.
אז לא יבינו, הם יבינו. חששו שהם כן יבינו, לא שהם לא יבינו. אם אני אומר להם שאין מצווה, הם יבינו שאין מצווה.
הם יורידו את המוטיבציה.
כן, הם לא ילמדו, נכון. אבל מה הבעיה שהם לא ילמדו? זה באמת נכון. אין מצווה תלמוד תורה חוץ מקריאת שמע בבוקר. אז מה? ממה נפשך? אם אתה חושש לאומרו בפני עם הארץ, כי אז חס ושלום הם לא ילמדו, אבל זה מה שאתה אומר, שלא צריך באמת. אם אתה לומד מצוין, תהיה בריא. אבל אם אתה לא לומד, בסדר, לא קרה כלום.
גם ההכשר מצווה.
אה?
גם ההכשר מצווה.
הם לא ידעו איך לקיים. אולי, למרות שפה אני לא חושב, כי זה ברור. אז תסביר להם שבשביל לקיים, ודאי שצריך לדעת, זה כל אחד גם מבין. אבל מצווה תלמוד תורה, אז אתה לא צריך. אז באמת השני אומר, מצווה לא אומרו בפני הארץ, זה רבא. רבא אמר, מצווה לא אומרו בפני, למה? תנחם אותם, שלא יחשבו שהם עבריינים, שיבינו שמה שהם עושים זה גם בסדר. לא, אולי לא פסגת הערה, אבל זה גם בסדר. מה הראשון אומר? למה אסור לומר בפני עם הארץ? ברור שה... מי זה הראשון? הדבר הזה... רבי יוחנן. למה רבי יוחנן אומר שהדבר הזה אסור לומר בפני עם הארץ? כי ברור לו שצריך ללמוד. אחרת מה הבעיה בזה שהעם הארץ יסיק את המסקנה ולא ילמד? כי ברור שצריך ללמוד! נו, אז אם ברור שצריך ללמוד, אז למה באמת זה נכון? עזוב אותי אם להגיד את זה לעם הארץ או לא. למה זה נכון בכלל? עזוב, לתלמידי חכם, למה זה נכון? אתה אומר שזה לא נכון, הרי אתה בעצמך אומר שצריך כן ללמוד. שאם עם הארץ לא ילמד זה בעיה. נו, אז כרגע אמרת לי לא, שזה לא בעיה. קריאת שמע בוקר וערב, רוקנת לגמרי את מצוות תלמוד תורה מתוכן. ועשית מהלך מסודר של ריקון. זה לא מקרה, זה לא פתאום נתפסת עם המכנסיים למטה. יש פה איזשהו מהלך שבא להדגיש את זה, שאין תוכן למצוות תלמוד תורה. נו, עכשיו פתאום אתה עוצר רגע, אבל אסור לאומרו בפני עם הארץ. אבל זאת האמת. התשובה היא שמצוות תלמוד תורה היא באמת ריקה מתוכן. אבל תלמוד תורה או חובת תלמוד תורה זה משהו אחר לגמרי. חובה, ודאי שאתה צריך ללמוד תורה. מצוות תלמוד תורה, קריאת שמע בוקר וערב, פרק בבוקר, פרק, תעשה מה שאתה רוצה. המהלך של לרוקן את מצוות תלמוד תורה מתוכן, הוא בא להאדיר את תלמוד תורה, לא להוריד אותו. הוא בא להגיד שתלמוד תורה הוא לא אחד מתייג מצוות. אנשים חושבים שיש מצוות תלמוד תורה. אני לומד תורה כי אני רוצה לעסוק במצוות תלמוד תורה. זה שטויות. אני לומד תורה בגלל שהתורה זה הדבר הכי בסיסי שיש, זה לא מצווה. אם זה היה סתם אחת מתרי"ג מצוות, אז זה אחת מתרי"ג מצוות, זה מוריד את העניין. לכן המהלך של הגמרא פה בא להוזיל את מצוות תלמוד תורה, לא את תלמוד תורה. הוא בא להגיד שיש דברים שלא נכנסים למניין המצוות, בגלל שהם לא מספיק חשובים. לפני משורת הדין, מידת חסידות, זה לא בסיסי. זאת אומרת, זה לא חוק, כל אחד חייב לעמוד בה. יש דברים שלא נכנסים למנהל מצוות, כי זה כל כך בסיסי שלא רוצים להכניס את זה למנהל המצוות. כי זה יקטין את זה. יש דברים שהם, אם אני אכניס את זה לתוך כמצווה, אני אאבד את המשמעות של זה. זה יהפוך להיות אחד מתרי"ג מצוות. אבל אני רוצה לשמר את הדבר הכל כך יסודי שיש פה, שזה לא ייחשב כסתם אחד מתרי"ג מצוות. זה תלמוד תורה כנגד כולם. אז אני אומר, דע לך, תלמוד תורה זאת לא מצווה. מצווה תלמוד תורה, אתה רוצה לצאת ידי חובה? קריאת שמע בוקר וערב, אתה מסודר לגמרי. אין בעיה, מצווה תלמוד תורה אתה מסודר. שאלתי, אז מה זה ביטול תורה? למה אתה חושש לאומרו בפני המארץ? כי אולי הוא לא ילמד. אין בעיה, לא צריך. בטח שצריך. אבל צריך לא בגלל מצוות תלמוד תורה. צריך, כי צריך ללמוד תורה. למה? בכל מה שדיברנו, בשיעור הקודם, כי לימוד תורה זה דבקות בקדוש ברוך הוא, או כל מה שלא יהיה. אבל זה לא מצוות תלמוד תורה, זה לימוד תורה. בסדר? ולכן הגמרא בהתחלה מרוקנת לגמרי מתוכן את מצוות תורה, אבל היא עושה את זה לא כדי שלא נלמד. לכן אסור לומרו בפני עם הארץ. אלא היא עושה את זה כדי שנבין כמה חשוב ללמוד, שזה לא מצוות תלמוד תורה שהיא אחד מתרי"ג מצוות. אלא זה חובה כל כך בסיסית שהתורה לא רוצה אפילו לצוות עליה עד כדי כך זה בסיסי. קצת דומה למה שהרב קוק כותב על תיקון המידות, שרב חיים ויטל שואל, דיברנו על זה כבר בשנים שעברו, רב חיים ויטל שואל למה התורה לא מצווה על תיקון המידות. ואז הוא עונה שהתורה מדברת לבני אדם, מי שלא בן אדם אין מה לדבר איתו. זאת אומרת, אם אתה לא מבין צריך לתקן את המידות, אז מה הטעם לצוות עליך בכלל במשהו? אתה לא בר ציווי בכלל. והרב קוק הולך עם זה צעד אחד הלאה. הרב קוק אומר שהתורה לא צוותה על תיקון המידות, בגלל שאם היא הייתה מצווה, זה היה מוזיל את העניין. זה היה הופך למצווה להיות ענב. זה הסיפור שתמיד אני מספר יחד עם הרב קוק הזה על הבדיחה הזאת מהישיבות, כן? שמישהו הגיע לפרק השידוכים, פרק האיש מקדש. בסדר? התחיל להיפגש עם בנות, דחה את כולם. אוקיי? בא אליו המשגיח, אמר לו, מה חביבי, מה אף אחת לא מתאימה לך? אתה כזה רש כבעג. יושב, תעבוד על המידות שנה, ואחרי זה תחזור חזרה לשידוכים. טוב, הוא ישב, למד מוסר בהתפעלות, התבודד, לא יודע מה, זעק לקדוש ברוך הוא, עבד על המידות. אחרי שנה התחיל עוד פעם להיפגש עם בנות, ועוד פעם דחה את כולם. אז המשגיח אומר לו, תגיד לי, איפה היית שנה האחרונה? אייקה. לבדת על המידות? הוא אומר, לפני שנה כשהייתי בעל גאווה, אף אחת לא התאימה לי. עכשיו שאני אפילו ענוותן, אז כל וחומר שאף אחת לא מתאימה לי. אז כך נראה מי שעובד על המידות, כי יש סעיף קי"ז בשולחן ערוך שצריך לעבוד על המידות. הוא יצא ידי חובה של עבודת המידות, הוא סימן וי. זה מצוות עבודת המידות, ככה, אם זה היה מצווה, ככה זה היה נראה. והרב קוק בעצם אומר שברגע שאתה מצווה משהו, יש פה במובן מסוים הורדה שלו. כן.
אחד הדברים עומדים, מסתדרים עם המאמר הידוע, גדול המצווה,
אני כבר מגיע לזה.
רק האינטרפטציה שלי, אינטרפטציה לגוביצ'נית מסוימת. אם אתה לא מצווה, אז אין פה עבודת הבורא, אתה עובד את עצמך. כלומר, אתה מספק רצון עצמי. אתה הדרייב שלי.
יש תוספות ראש וריטווה שהם אומרים את זה. הם בעצם אומרים שגדול המצווה ועושה מי שלא מצווה ועושה, בגלל שבכל מצווה יש שני אספקטים. יש את האספקט של התיקון של לשמו נועד המצווה. היא באה להשיג איזושהי מטרה, לא יודע בדיוק מה, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה על זה כי הוא רוצה שאנחנו, זה יועיל לעולם, לנו, באיזושהי צורה. וחוץ מזה יש ציות לקדוש ברוך הוא. שתי תועלות יש במצווה. עכשיו, המצווה ועושה, יש לו את שתי התועלות. הוא גם נענה לציווי, הוא מחויב, הוא שומע בכל הקדוש ברוך הוא. וגם כמובן עשה את המצווה, תיאם את התיקון. ומי שאינו מצווה ועושה, עשה את התיקון, אבל אין לו את המימד של הציות. אז כיוון שכך, גדול המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה.
אפשר אפילו להקצין ולומר, אם אין פה המלאכת המלך, אין פה קבלת ריבונות, אז המקור של הציווי הוא עצמך.
כן, זה מה שאמרת, זה הלייבוביץ'יוס, זה כבר לקחת את זה צעד אחד הלאה, כי אז מה שהוא רוצה בעצם, לייבוביץ' בעצם טען שאין את הצד הראשון, יש רק את השם. אין תיקון, יש רק את הציוות לקדוש ברוך הוא. וכל המשמעות של המעשה יונקת מזה שאתה עושה את זה, כן, צנא הלכת עם אלוקיך. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ליבוביץ נורא אהב את השמטות האלה. כולם, אתה יודע, בית ספר הריאלי, כן, נתנה לכת. יש על הכובע של הפעם היה כובע, בטחן. הייתי בחיפאי ילד, אז אני זוכר אותם, עוד הולכים לכובע, עצמה לכת. ואהבת לרעך כמוך. הם שורכים את אני השם בסוף. הוא עצמה לכת עם השם אלוקיך. לא מוסר באלמה. יש פה משהו שחלק מעבודת השם, שזה מאוד אמיתי דרך אגב. החיצוניות שלו היא לא אמיתית, אבל יש לו נקודה אמיתית פה. בכל אופן, זה התפיסה, אבל התפיסה של התוספות ראש ושל הריטווה היא אחרת קצת. היא בכיוון, אבל היא אחרת. באמת יש את שני המימדים, והגדול המצווה, כי המצווה יש לו את שני המימדים, ומי שלא מצווה יש לו רק את האחד. אבל הרב קוק אומר, יש דברים שבהם התורה הבינה שהסברה הזאת, הרי הסברה אומרת שגדול מי שאינו מצווה ועושה. הסברה הזאת נשארת נכונה. בדברים האלה התורה מקפידה לא לצוות אותנו, כדי לא להוריד, כדי לא להרוס. כי אם היא הייתה מצווה, אז היא בעצם הייתה הופכת אותנו למקיימים מתוך ציווי. אבל בדברים האלה גדול מי שעושה את זה לא מתוך ציווי. ולכן הקפידו להשאיר את זה לא בתוך הציווי. ככה הוא כותב. ולכן אומר, למשל, עבודת המידות, אם אתה עושה, כמו שאמרתי קודם, אם אתה עושה את זה בגלל הציווי, אז אין בעיה, אתה עובד השם למעדים, אבל ענב אתה לא. אתה יודע? ואם אתה רוצה שבאמת הבן אדם יהיה ענב, לא רק עובד השם, יש דברים שיש להם ערך מחמת עצמם, לא רק ערך מחמת שזה ציות לציווי של הקדוש ברוך הוא, ולפעמים להפך, לפעמים הציווי הורס. לפעמים העובדה שאתה עושה את זה כי אתה חייב, הורסת את הערך שבדבר. כמו שהראיתי קודם עם הבדיחה הזאת על הקשידוכים. לפעמים זה שאתה עושה את זה מתוך מחויבות למצווה פורמלית, זה מרוקן או מסרס את הערך האמיתי שיש בדברים. בדברים מהסוג הזה, התורה מקפידה לא לצוות. כדי להשאיר את זה, את כולנו כמקיימים שלא מצווים. כי מי שאינו מצווה הוא גדול.
אז מאיפה כן מגיע?
יודעים את זה מכל מיני מקומות אחרים. זאת שאלה מאוד מעניינת, אולי פעם נדבר עליה. איך יודעים דברים אם התורה לא מצווה? יש כמה ראיות לזה שיש רצונות של התורה שהם לא ציווי. השאלה אם אין ציווי, אז מאיפה אתה יודע שזה רצון התורה? התורה כל מיני צורות להביע רצונות. היא יכולה להביע את זה באופן שהוא לא לשון של ציווי. והגית בו יומם ולילה למשל. הרי ברור שהתוכן של זה יומם ולילה, זה לא בוקר וערב, קריאת שמע. אבל חז"ל מבינים שמימד הציווי שבזה, הקריאת שמע בוקר וערב. אבל הרי לא כתוב בוקר וערב, כתוב יומם ולילה. אז אתה מבין שרצון התורה הוא שתלמד יומם ולילה. אבל הציווי קריאת שמע בוקר וערב. אותו דבר בתרומה, לא משנה, שיעור אחד מ-40, 50 ו-60, שזה מקובל שזה דרבנן, יש כמה ראיות שזה דאורייתא. ברמב"ם זה די ברור שזה דאורייתא, יש כמה רבי חולין שמעלה אפשרות כזאת. ואני חושב שזה די ברור שהכוונה שזה רצון התורה מדאורייתא. למרות שהשיעור הזה נקבע על ידי חכמים, אבל כבר רצון התורה היה שניתן שיעור יותר מחיטה אחת שפותרת את הקריא. אבל מה שמחייב זה חיטה אחת. ההלכה הפורמלית מדאורייתא חיטה אחת פותרת את הקריא בתרומה. יש כמה רצונות של התורה שהיא מביאה אותם בכל מיני אופנים שהם לא ציווי. אז אני יודע שהתורה רוצה, אבל היא לא מצווה. היא לא רוצה שאני אעשה את זה מתוך ציווי. לפעמים אני אמור להבין את זה מסברה. בגלל תיקון המידות יכול, יש מקום להגיד, תשמע, בן אדם צריך להבין שאיש, אדם מתוקן, זה אדם שמידותיו מתוקנות. אתה צריך להבין את זה לבד, גם אם התורה לא אומרת כלום, שהיא לא בתורת ציווי. בסדר, אפשר להתווכח את זה, אבל זאת הטענה, זה דילמה תו תפרון בעצם, כן, השאלה אם דברים הם מוסריים כי הקדוש ברוך הוא ציווה, או ציווה כי הם מוסריים. אם הוא ציווה כי הם מוסריים, אז ברור שאני אמור להבין את זה גם בלי שהוא ציווה. אז אפשר להבין את זה גם בלי שהוא ציווה. בכל אופן, אז הגמרא פה, אני חוזר לגמרא, אז הגמרא פה בעצם, נדמה לי שהמהלך שלה רוצה להגיד, שמצוות תלמוד תורה אכן זה, היא באה לרוקן את זה מתוכן, להוריד את זה לגמרי עד כמה שאפשר. עזוב, קריאת שמע בוקר וערב זה בסדר. אבל זה לא כדי לזלזל בתלמוד תורה. להפך, זה כדי להאדיר את תלמוד תורה. זה כדי להגיד שמצוות תלמוד תורה זה רק פסיק מחובת תלמוד תורה. חובת תלמוד תורה, אתה צריך ללמוד כי אתה צריך להבין מה זה לימוד. אז אתה לומד. אם זה היה סתם מצווה, אז היית עושה את זה כמו הוא שתיקן את המידות שלו, בגלל שיש סעיף כזה. אז לא מצווים כי זה כל כך גדול. ולכן הוא אומר, אומר רב, המצווה לא אומרו בפני הארץ. למה? לא בשביל להרגיע אותם, אל תדאגו, גם אתם בסדר. אתם אומרים, קריאת שמע בוקר וערב, לדעתי, זה בגלל זה. צריך להסביר לעם הארץ, דע לך, אתה חושב שמצוות תלמוד תורה זה קריאת שמע בוקר וערב, שכך שמעת, יוצאים ידי חובה. זה המרצות שלך. עם הארץ לא מבין שיש דברים שאנחנו צריכים לעשות למרות שהם מעבר לגדר של החיוב הפורמלי. החיוב הפורמלי הוא קריאת שמע בוקר וערב. אז העם הארץ היה יכול לחשוב, בסדר, אז לא צריך כלום. לכן אומר רב המצווה לומר את הדבר הזה בשביל העם הארץ, כי למה? אתה לא אומר לו שקריאת שמע בוקר וערב פותרת. את זה הוא יודע לבד, המארצים יודעים טוב מה שמתאים להם. אבל הוא, תסביר לו אבל שזה רק חלק מהתמונה. זה מה שחייבים מבחינת פורמלית, הלכתית פורמלית, זה מצוות תלמוד תורה. אבל תלמוד תורה זה משהו הרבה יותר יסודי ורחב. את זה תסביר לו. ואז הוא לא יישאר, אולי המארץ. בואו נקרא את המשך הגמרא, תראו שכל הגמרא נסובה סביב העניין הזה. תראו, שאל בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל. פעם אמרתי את זה פה באיזושהי שיעור בכנסת. שאל בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל. כגון אני שלמדתי כל הכולה, מהו ללמוד חוכמת יוונית? אז על זה פעם הלכתי לישיבה בירוחם, כשלימדתי בירוחם, אז באתי בתיקון ליל שבועות. ושאל אותי איזה תלמיד ככה מתחכם. ושאל אותי, תגיד, אם הוא ידע את כל התורה כולה, אז איך את השאלה הזאת הוא לא יודע? כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו, הוא בא לשאול, מהו ללמוד חוכמת יוונית? אז אתה לא יודע את כל התורה, הנה, את השאלה הזאת אתה לא יודע. אז מה אתה מספר לי סיפורים?
למה, אתה לא יודע.
אז אין בעיה. אז מהו ללמוד חוכמת יוונית? אז אתה אומר, תעזור ללמוד, אתה לא יודע. השאלה אם המצווה היא ללמוד, המצווה לדעת, יש ברכת שמואל. קידושים בסימן למד, הוא מעריך בעניין הזה. בכל אופן, אז אני אמרתי לו את התשובה הבאה, אני חושב שזה נכון, כי זה גם מאוד משתלב בגמרא, למרות שזה נשמע קצת מפולפל. הוא למד את כל התורה כולה. מי שלומד את כל התורה כולה יודע שקריאת שמע בוקר וערב יוצא ידי חובה. זה מה שכתוב בתורה, בהלכה, כי התורה הזו יש כתובה, חיוב ההלכתי הוא זה. הוא יודע את כל החיובים ההלכתיים שמוטלים עליו. אז הוא יודע שקריאת שמע בוקר וערב, הוא קורא קריאת שמע בוקר וערב, אין בעיה. הוא יוצא מצוות תלמוד תורה, הכל הוא יודע. עכשיו מה, אפשר ללמוד חוכמת יוונית בשאר הזמן? כאילו לא לעסוק בתורה?
אחרי שהוא יודע הכל, התפנה לו הרבה זמן.
מה?
התפנה לו הרבה זמן.
בדיוק. זאת אומרת, זה האמרצים שדיברתי עליהם קודם. האמרצים שיודעים בדיוק מה צריך ומה לא
צריך.
זה מלא את שאלות
הזמן
הפנוי. בדיוק, שאלות הזמן הפנוי. אז זה לא חלק מהתורה. כי את התורה הוא יודע. ובתורה, ההלכה, כן, הפורמזל זה הכוונה התורה. ההלכה, זה קריאת שמע בוקר וערב, הוא צודק, זה מספיק. מה הוא שואל? הוא שואל, האם יש משהו מעבר לתורה? את התורה למדתי, השאלה אם... מעבר להלכה, אותו, לא מעבר לתורה. אבל האם יש משהו מעבר לחיובים הפורמליים? אז על זה מה עונה לו הדוד שלו? קרא עליו המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. בסדר? מביא את הפסוק שלא ימוש, והגית בו יומם ולילה, ואז הוא אומר, צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, הוא למוד בה חוכמת יוונית. אתה יודע, מה הוא בעצם אומר לו? הוא אומר לו, תראה, אתה צודק, מצוות תלמוד תורה זה קריאה שם הבוקר וערב. אבל כתוב יומם ולילה. ואמרו ספר הדברים פיך יומם ולילה. והרי ברור שהפשט שהתורה מצפה מאיתנו ללמוד כמה שאנחנו יכולים, לא קריאה שם הבוקר וערב. זה לא מצוות תלמוד תורה. זו ציפייה, זה לא יודע, זה הבעת רצון, זה הבעת, לא יודע, התוויית כיוון. זה לא מצווה, אבל זה לא מצווה לא כי לא חייבים. זה לא מצווה בגלל שלא רוצים שנעשה את זה כמחויב, כמצווה ועומד. זה מה שרבי ישמעאל עונה לו. אז רבי ישמעאל עונה לו, אתה צודק, למדת את כל התורה, עכשיו בוא אני אלמד אותך את מה שמעבר לתורה. מה שמעבר לחיובים הפורמליים. שזה לפעמים יותר חשוב מאשר מה שיש בחיובים הפורמליים. שצריך ללמוד כל היום. עד כמה שאתה יכול, עוד פעם, אני אעיר את זה עוד מעט. עכשיו תראו איך זה ממשיך. אומרים, אז בעצם גם זה נסוף, הרי תבינו, עכשיו אתם מבינים את הקישור של הקטע הזה של בן דמה למה שראינו קודם, אבל זה מה שראינו קודם. מה שראינו קודם זה בדיוק את הנקודה הזאת, שמצוות תלמוד תורה היא ריקה מתוכן, קריאת שמע בוקר וערב וצאת ידי חובה, הכל בסדר. אחרי זה אנחנו רואים מצווה, דבר זה מצווה לא אומר בשלם הארץ או אסור לא אומר בשלם הארץ. אמרתי שזה חילוק טקטי, אבל שניהם מבינים אותו דבר. גם זה שאומר שמצווה ללמוד לא אמרו בפני המארץ, וגם מי שאומר שאסור, שניהם אומרים, כן, אבל יש חיוב ללמוד לא בגלל מצווה תלמוד תורה, אלא זה תלמוד תורה. ואז מופיע הסיפור של בן דמה, שזה בדיוק, גם הוא נסוב על העניין הזה, הוא בא ללבן, רגע, תגיד, יש עוד משהו חוץ מקריאת שמע בוקר וערב? אז אומר לו רבי ישמעאל, בוודאי, והגית בו יום אבל לילה. זה לא מצווה תלמוד תורה, זה מה שמעבר, אבל ודאי שאתה צריך לעשות את זה. עכשיו תראו איך זה ממשיך, מה ממשיכה על אותו ציר? ופליגה זה רבי שמואל בר נחמני. אם הייתי שואל אתכם על מי חולק רבי ישמעאל, מה הייתם אומרים לי? פשוט שפיל לסייפה, לרישי זה סוגיה, נכון? הרי בהתחלה אתה מתחיל איתי ואתה אומר לי שקריאה שם הבוקר וערב מספיק, או פרק אחד בפרק ופרק אחד בערב, נכון? אחרי זה בא רבי ישמעאל ואומר, מה פתאום? והגית בו יומם ולילה, אתה יצא לך שעה שלא מן היום ולא מן הלילה, אז שם אתה יכול לבטל תורה. אתה חייב ללמוד כל הזמן. החולק, מה הבעיה? מי שאמר שורה קודם, שמספיק קריאה שמע בוקר וערב, נכון? אז עליו הוא חולק. לא, מה פתאום, זה מופיע בניחותא. שאל בן דמה את רבי ישמעאל, ורבי ישמעאל עונה לו, לא מקושר בכלל מה שיש למעלה, זה לא נגד מה שכתוב למעלה. ואז כשמחפשים על מי הוא חולק רבי ישמעאל, לא נזכרים ברבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי. שמה שקריאה שמה בוקר וערב זה מספיק. אלא מה? רבי שמעון בר נחמני. למה לא רבי שמעון בר יוחאי? כי הוא באמת לא חולק על רבי שמעון בר יוחאי. הוא לא חולק עליו. רבי שמעון בר יוחאי אומר מה הגדר ההלכתי. קריאה שמה בוקר וערב זה מה שצריך לעשות. זה רבי שמעון מסכים. וגם בן דמה מסכים לזה. מה שהאחיין שלו שואל אותו זה האם זה רק זה. האם אין עוד משהו? על זה אומר רבי ישמעאל, ודאי שיש עוד משהו. אבל רבי שמעון בר יוחאי חולק על זה. עוד מעט נראה שכל האחרונים שלא הבינו ככה, באמת נתקעים פה בסתירה בין סוגיות. רבי שמעון בר יוחאי גם הוא מסכים לזה, אין פה בכלל מחלוקת. לכן רבי ישמעאל לא פליג על רבי שמעון בר יוחאי. הוא מסכים עם רבי שמעון בר יוחאי. הוא רק משלים את התמונה. הוא רק בא להגיד מה צריך להגיד לעם הארץ. שאתה אומר לו, אל תעצור בזה שקריאה שמה בוקר וערב זה מספיק. אלא תמשיך להסביר לו לימוש ספר התורה הזה מפיך. שמעבר למצוות תלמוד תורה יש את חובת תלמוד תורה. עכשיו תראו איזה יופי. הוא פליג את הרב שמואל בר נחמני.
אין פה בעיה שהוא תנבואה.
מה?
הוא
משמעל תנב. כן, הם רוצים את זה במקומות. הוא פליג את בכמה מקומות, לא בהרבה מקומות. אין שאלה, חי בהם למשל. אם הייתי שם, הייתי דורש יותר טוב מכולם, אומר שמואל. שמואל עצמו אגב אומר בכמה, שתיים, שלושה מקומות. אותו דבר. אם הייתי שם, הייתי דורש יותר טוב מכולם, ובסוף כולם פוסקים כמוהו. הוא פליג את הרשומה בנחמני. למה הרשומה בנחמני? אמר רבי יונתן. פסוק זה אינו חובה, לא חובה, ולא מצווה, אלא ברכה. ראה הקדוש ברוך הוא את יהושע, שדברי תורה חביבין עליו ביותר, שנאמר ומשרתו יהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל, אמר לו הקדוש ברוך הוא יהושע, כל כך חביבין עליך דברי התורה, לא ימוש ספר התורה, זה מפיך. עצור רגע. אז זה מה שאומר הרשומה בנחמני, בסדר? והוא זה שחולק על רבי שמעאל. למה? כי רבי שמעאל אמר שזאת חובה. ורבי שמעאל בר נחמני אומר, זה לא מצווה ולא חובה, אלא ברכה. עכשיו שימו לב, מה רבי שמעאל בר נחמני אומר? הוא לא אומר, זה לא מצווה אלא ברכה. הוא אומר, זה לא מצווה ולא חובה, אלא ברכה. יש שלוש קטגוריות, לא שתיים. מה ההבדל בין שתי הקטגוריות הראשונות? מצווה וחובה. יש מצווה. יש מצווה. מה שאתה חייב?
מצווה יש לך אופציה לא לעשות אותה.
לא, ככה יש כאלה
שמסבירים.
מצווה זה מצווה קיומית.
מים אחרונים, מצווה או חובה.
כן, אבל זה לא
חובה. חובה אומרת, אתה חייב באופן אקטיבי לקום ולעשות את זה.
מצווה חיובית זה קיומית.
עשית אותו.
זה ככה מסבירים בדרך כלל פה, אני לא טעיתון אחרת. כי המשך לכל הסוגיה, זה המשך, הכל אותו דבר. לא מצווה ולא חובה אלא ברכה, רוצים להגיד, יש מצווה שהיא ההלכה הפורמלית. לא אכפת אם זה החובה או המצווה, תגידו מה שאתם רוצים, אבל אחד מהם, זה המצווה שהיא ההלכה הפורמלית. חוץ מזה יש חובות שלא קשורות להלכה הפורמלית. כמו תלמוד תורה מעבר לקריאת שמע בוקר וערב. מה שראינו עד עכשיו, עד שרבי שמעון בר נחמני, שרבי שמעון בר יוחאי אומר, מה ההגדרה של המצווה? קריאת שמע בוקר וערב. בא רבי ישמעאל לא חולק עליו, מוסיף מה ההגדרה של החובה. החובה היא כל היום, מעבר למצווה. על מי חולק רבי ישמעאל אומר את הגמרא? לא רבי שמעון בר יוחאי, כי הם מסכימים. הוא אומר את המצווה והוא אומר את החובה. על מי הוא חולק? על רבי שמעון בר נחמני. רבי שמעון בר נחמני אומר זה לא מצווה ולא חובה. זה רק ברכה. אז הוא באמת חולק על רבי ישמעאל. אתם רואים? כל הגמרא נקראת על אותו ציר. זה פשוט שלב אחרי שלב. כשרואים את זה במשקפיים האלה, זה הפלא ופלא. הכל ממש תפור דבר על דבר.
זה בטח אסור להגיד לעם הארץ.
כן, זהו. זה כנראה אסור ממש להגיד לעם הארץ. או שאתה יודע מה, אולי הדבר הזה, אם זה אפילו לא חובה, תגיד לעם הארץ, כי באמת אין בעיה שהוא לא ילמד. אולי התפישה של השמואל הנחמני זה באמת שאתה יודע, בסדר?
ומה קורה ברכה? מה ברכה
לברך? ברכו את יהושע, הוא זה הגמרא מסבירה.
מה
שאמרו ליהושע. כן, הגמרא מסבירה. הקדוש ברוך הוא ראה שיהושע הדברים חביבים, אז הוא ברך אותו שהדברים לא ימושו מפיו. זה איחולים. אבל אין פה לא חובה מתה הלכתית ולא מצווה הלכתית. אז שאני רוצה לחפש על מי חולק רבי ישמעאל, הוא לא חולק על רבי שמעון בר יוחאי, כי רבי שמעון בר יוחאי רק מגדיר את המצווה. רבי ישמעאל מרחיב ומסביר מה צריך לעשות מעבר למצווה. זה לא מחלוקת, זה רק השלמת התמונה. אם אתה רוצה לדעת על מי הוא חולק, אני אגיד לך על מי הוא חולק. רבי שמעון בר נחמני. כי רבי שמעון בר נחמני אומר, זה לא מצווה ולא חובה. הוא חולק. זה נכון. זה משהו שלישי. לכן הלשון הזאת זה לשון נדירה. מה זה, מה ההבדל בין חובה ומצווה? איפה מצאנו? יש במלחמות, יש מלחמת חובה ומלחמת מצווה, וגם שם לדעתי אנשים קצת מתבלבלים. אבל המושגים האלה מושגים נדירים. והעובדה שזה מופיע פה רק מחזקת, אתם רואים, את כל הסוגיה הזאת צריך לקרוא בצורה הזאת. כל הסוגיה הזאת עוסקת במתח, במצוות תלמוד תורה, בין המצווה, ואת זה היא מאורכנת לגמרי מתוכן, קריאת שמע בוקר וערב, אין בעיה. לבין החובה ללמוד תלמוד תורה, שזה יומם ולילה. חוץ משעה שלא מן היום ולא מן הלילה. כל הזמן ללמוד. זה מין מתח מאוד חזק שאומר, החיוב הוא אפס, הוא מינימלי, אני מרוקן אותו מתוכן, אין חיוב. אבל החיוב ההלכתי. אבל מה באמת מצופה ממני? עד הסוף אמר, זאת אומרת, בלי גבולות. אוקיי? זה מין דיסוננס כזה מאוד חזק שבא להנגיד את המצווה מול החובה. ועל זה בא רשום המלך, מה אני אומר? עזוב, זה לא מצווה ולא חובה, שני הצדדים לא נכונים. זה רק איחול. הוא חולק בערך, זה דעה שלישית כבר, זה דעה שנייה, סליחה, זה דעה חולקת, זה משהו אחר.
אם המקור לחובה או המצווה, לדעות שיש חובה ומצווה, זה הפסוק הזה,
זה לא... לא המשתפר דורת מפיך, אלא לא המשתפר דורת מפיך, למה תשמור לעשות בכל הגדול, כי אז תצליח את רחבך. זה הפסוק. כן, אבל אני לא בטוח שהכוונה לקיים את המצוות. זה כבר פרשנות מסוימת. אתה לומד תורה כדי שתהיה עובד השם. כדי שתהיה עובד השם, לא בשביל לדעת מה לעשות. אם אתה מחובר לתורה, אתה כמובן גם תקיים.
דרכיך? כי אז תצליח את
זה. כן, ודאי. תצליח את דרכיך זה בכלל לא קשור לביטחון. זה הפשט. תצליח את דרכיך, כמובן שתצליח. תחיה טוב, תחיה מוצלח. למה שתקיים את המצוות?
לא, בגלל שאם לא מוסיף
לנו עוזן פיך,
אז תצליח את
דרכיך. נכון. אבל זה אומר שבזכות התורה, הדרכה יצליחו. זה לא קשור לקיום ההפך. קיום מצוות זה, יש פה... איך זה הולך הפסוק הזה? יש שם עוד משהו, למען תצליח את דרכיך? כן, למען תצליח את דרכיך, למען תשמור לעשות, חשבתי שעל זה אתה שואל, שם אתה צריך לכאורה זה קיום המצוות, ואני אומר שאולי גם שם אני יכול לדחות את זה. למען תצליח את דרכיך זה משהו אחר. טוב, אבל זה מזכיר לי עוד משהו, עוד שנייה אני אעיר גם על זה רגע. תראו איך הגמרא מסתיימת, זה הכי יפה פה. תנא רבי יוחנן, תנא דבר רבי ישמעאל. אותו רבי ישמעאל שכבר פגשנו למעלה, כן? דברי תורה לא יהיו עליך חובה, ואי אתה רשאי לפתור עצמך מהם. מה זה?
זה לא חובה.
זה לא חובה, אתה לא צריך... פה החובה זה במובן של החובה ההלכתית הפורמלית. לא החובה ההלכתית הפורמלית, אבל אי אתה רשאי לפתור עצמך מהם. בדרך כלל שקוראים את רבי ישמעאל, פה, מי שלא קורא את הגמרא על הציר שאמרתי עכשיו, אז הכוונה שלא יהיה לך איזה עול, נכון? שאתה לא תחשוב שזה עול, להפך, שתשמח, שתהנה, שזה לא... לא, אני אומר, זה ממשיך את אותו ציר של הסוגיה, שלא יהיה בעיניך חובה, כי זה באמת לא חובה. אבל אל תחשוב שבגלל שזה לא חובה, אתה יכול לפתור את עצמך מהן, אתה לא. כי זה חובה מטה-הלכתית, זה לא חובה הלכתית. וזה מה שמסיים את הסוגיה. כל קטע בסוגיה עוסק בזה, והכל נקרא בצורה, אני חושב שזה פירוש יפהפה לסוגיה.
לא, רבי ישמעאל אמר, זה לא מצווה, אלא חובה.
כן.
לא שזה לא חובה.
לא. לא יהיו עליך חובה, והיא אתה רשאי לפתור עצמך מהן. או משתמש במינוח חובה, לפי הפירוש שאני מציע, חובה הלכתית.
כמצווה.
כן, כן. אמרתי למעלה שאני לא יודע, לא חובה ולא מצווה, בדברי רבי שמעאל בן נחמני, אני לא יודע מי זה החובה ומי זה המצווה. המת ההלכתי או ההלכתי. כי בהגמרא בדרך כלל החובה זה החובה ההלכתית. ומצווה, הכוונה זה דבר יפה, כמו ברחוב, כן? עשיתי מצווה היום. הכוונה עשיתי משהו טוב.
בנוסח קצת אקדמי, רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי חיו בדור של שמד. שניהם היו בתקופת השמד. שמואל בר נחמני בא מיהדות שיושבת לדורות ובדורות, שלווה ובדורות.
עכשיו, יכול להיות. זה הקונטקסט. בכל אופן, אני אגיד את זה בדקה, כי אני רוצה בכל זאת לסיים את זה היום. הגמרא בברכות, כל האחרונים, מלא האחרונים שואלים, ויש לזה מערכות שלמות, עושה הצרכה של 180 מעלות בין רבי ישמעאל לבין רבי שמעון בר יוחאי. הגמרא פה, אני לא אקרא כבר את הכל, אבל תראו, כן, לקחת דגני ביתו, אספת דגניך, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אין עושים, תנו רבנן, אספת דגניך, לפי שנאמר לו, אמור ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן, כל הזמן צריך ללמוד, אז תלמוד אמרו, אספת דגניך, ענק בהם מנהג דרך ארץ, דיבר רבי ישמעאל, לא צריך ללמוד כל הזמן, אפשר גם לעבוד קצת, אפשר לעסוק בדרך ארץ, לא צריך להיות היסטרי עם לימוד תורה. ומי מגיב לו? רבי שמעון בר יוחאי אומר, המקל מפרשת ממנחות, כן? אפשר אדם חורש בשעת חמישה, זורע בשעת זריעה, התורה מתאה עליה, כן? אלא בזמן שישראל עושים מצוות של מקום לפעם עושה את הידי אחרים, וכולי, בקיצור, זאת התפיסה האימפריאליסטית. הצרכה של 180 מעלות. הגמרא במנחות רבי ישמעאל אומר, צאו ובחר שעה שלא מן היום ולא מן הלילה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, עזוב, קריאה של הבוקר מספיק טוב. ופה בגמרא, בדיוק הפוך. רבי ישמעאל אומר, אין בעיה, אפשר לעשות דברים אחרים, תלמד קצת, תעבוד קצת, הכל בסדר. כן? רב שם בר יוחאי אומר, עזוב, אפילו לעבוד עשו, צריך ללמוד כל הזמן. הגישה הכי קיצונית שיש, שהאבים עשו ולא עלתה בידם, אחרי זה הגמרא אומרת. זה סתירה חזיתית. לפי שאני אומר, זה לא סתירה ולא חזיתית. ולא צריך שום מערכה כדי לפתור את זה. רב שם בר יוחאי ורב ישמעאל בכלל לא חולקים. אין מחלוקת ביניהם בכלל. גם במקרא במנחות וגם בגמרא במנחות אין מחלוקת ביניהם. בגמרא במנחות רבי שמעון בר יוחאי רק קובע את הגדר של המצווה. קביעה שם בוקר וערב. ורבי ישמעאל ומשלים את התמונה, גם שם בר יוחאי מסכים. משלים את התמונה ואומר, נכון, אבל יש חובה כללית, לא מדין מצווה תלמוד תורה, יש חובה כללית ללמוד כל הזמן. ושניהם מסכימים על זה. עכשיו השאלה היא מה עושים עם עבודה. בסדר? אז רבי ישמעאל אומר, תראה, חובה כללית, בסדר, אבל גם להתפרנס צריך. רבי שמעון בר יוחאי אומר, יש להם ויכוח פה בשאלת ההנהגה, אין ויכוח בגדרי תלמוד תורה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, לא, מה פתאום, וצריך ללמוד כל הזמן את החובה המתה הלכתית ההיא, זה לא סותר את מה שהוא אמר שם, יש לו כבר, אפילו על חשבון עבודה. וקדוש ברוך הוא יעזור, באו אחרים וראו צונכם. בסדר? זה ויכוח בשאלה איך להתנהג בפועל, זה בכלל לא קשור לגדרי מצוות תלמוד תורה. ואין שום סתירה בין הסוגיות, אם קוראים אותם באופן הזה, זה פשוט. אפשר למחוק את כל המערכות שנכתבו על זה, זה פשוט לא אי הבנה לדעתי של הסוגיה במנחות. עכשיו, הדבר האחרון שלו אני כבר לא מספיק להגיע, רש"י בפרשת בחוקותיי, מי שהזכיר לי את זה בחוק, תרשו לי עוד דקה. רש"י בתחילת פרשת בחוקותיי, כן, תהיו עמלים בתורה, רש"י מפורסם.
אם בחוקותיי תלכו.
כן, אם בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אז פשט הפסוק, בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. מה זה? זה חוזר על עצמו שלוש פעמים. בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. זה הכל אותו דבר, אם תקיימו מצוות. למה צריך שלוש פעמים להגיד את זה? אז אומרת הגמרא, אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו יכול זה קיום המצוות, מה זה בחוקותיי תלכו? זה קיום המצוות. כשהוא אומר את מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. אז מה זה בחוקותיי תלכו? מה אני מקיים בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. מה הכוונה? איך אתם מבינים?
החובה לא...
לא, אני חוזר עכשיו ל... אם בחוקותיי תלכו, תהיו עמלים בתורה, הכוונה, תלמדו תורה בשביל התורה. נכון? את מצוותיי תשמרו זה ללמוד כדי לדעת מה לעשות. בחוקותיי תלכו זה ללמוד בשביל... תהיו עמלים בשביל עמל התורה, לא בשביל לדעת מה לעשות. ועשיתם אותם, זה הביצוע בפועל. יש ללמוד, יש ללמוד על מנת לעשות, ויש את הביצוע. שלושה דברים, תראו את רש"י, גם רש"י בהמשך. ואת מצוותיי תשמרו, היו המילים בתורה על מנת לשמור ולקיים. כמו שנאמר, ולמדתם אותם, ושמרתם לעשותם. אפילו את המצוותיי אם בחוקותיי תלכו, זה המילים בתורה. את מצוותיי תשמרו, זה תהיו המילים בתורה על מנת לשמור ולקיים. שזה הלימוד של אנשים. בסדר? ועשיתם אותם, זה הביצוע בפועל, זה בדיוק שלושת הדברים האלה. רק אני מסיים, הזכרתי לעצמי, עכשיו עם אנשים, אנחנו רואים שאנשים פטורים מתלמוד תורה, זה יוצר אמירה חסרת משמעות. אז קריאת שמע בוקר וערב, לא צריכות לצאת ידי חובת מצוות תלמוד תורה. אבל זה משנה, גם אנחנו פטורים מצוות תלמוד תורה. קריאת שמע בוקר וערב, אתה בכל מקום יוצא ידי חובת. אבל מחובת תלמוד תורה אנשים לא פטורות. כי זה לא קשור למצווה בכלל. מי שמבין מה זה תורה, אז הוא צריך ללמוד תורה ולעסוק בה כמה שהוא יכול. אני משנה אם הוא מצווה ולא מצווה, כל הסיפורים האלה לא רלוונטיים בכלל, זה לא עוסק במצוות תלמוד תורה. אני חושב שבגלל זה אנשים לא חוזרים את התורה. הברכה היא על החלק הזה של התורה, לא על הקריאה שמע בוקר וערב, לא על זה מברכים ברכת התורה. ברכת התורה זה שבח על המשמעות של מה זה תורה, ומי שמבין מה זה תורה אז הוא מברך ברכת התורה, זה שבח על זה שקיבלנו את זה. אז זה המשמעות של ברכת התורה, זה ברכת השבח. בסדר?
זה לא לפי
שמואל. מה זאת אומרת? שבוע בר לחמני, כן. אוקיי.
זאת אומרת שמקריאת שמע הן פטורות או לא?
מה?
מקריאת שמע כמצוות חובה.
כי זה מצוות חובה. אבל...
לא, כחובת לימוד תורה.
לא, כחובת לימוד תורה הן פטורות, כי זה מצוות תלמוד. קריאת שמע היא לא חובת לימוד תורה, אתה יכול לצאת תלמוד תורה אם אתה קורא קריאת שמע.
אבל האנשים פטורות מזה.
הן פטורות מהמימד הזה.
כן.
אבל זה לא קשור לתלמוד תורה, וכל הרעיון, כל מה שאנחנו עושים בתלמוד תורה זה בכלל מצוות תלמוד תורה. מזה אנשים לא פטורות, הם חייבות בדיוק כמונו.